ברוכים הבאים לסוכת משפחת מזרחי. אני רוצה שנתחיל בצילום הכי הכי משמח של בעזרת השם, שנזכה לראות את סוכת דוד הנופלת קמה ובשמחה אמיתית ושלמה. ברוכים הבאים לסוכת משפחת מזרחי, בהילולה של רבי נחמן מברסלב ובהילולת העולם כולו לקראת הבשורה המופלאה על השיבה באוקטובר. שובה השם את שביתנו כאפיקים בנגב. איך האפיקים המיובשים בנגב, ביישובי העוטף, התמלאו הבוקר בגשם. ככה הם ישובו בעזרת השם הביתה. שוב השם את שביתנו כאפיקים בנגב, הזורעים והזורעות בדמעה, ברינה יקצורו. כמה דמעות, אמא לכמה, איך אנחנו מחכות איתכם אימהות, רק לראות את החיבוק הזה, את המבט הראשון המופלא הזה. ואני רוצה שנתחיל בתורה, התורה על החטיפה, התורה של רבי נחמן מברסלב, שההילולה שלו הערב יוצאת, ולמדנו אותה, היא ליוותה אותנו כל השנתיים האלה. בעניין השמחה, על פי משל, שלפעמים כשבני אדם שמחים ומרקדים, אזי חוטפים איש אחד מבחוץ שהוא בעצבות ומרה שחורה, ומכניסים אותו בעל כורחו לתוך מחול המרקדים, ומכריחים אותו בעל כורחו שיהיה שמח עמהם גם כן. כך בעניין השמחה, כי כשאדם שמח, אזי המרה שחורה והיסורים מסתלקים מן הצד. אבל מעלה יתרה, לרדוף אחר המרה השחורה, להכניס אותה גם כן בתוך השמחה שתתהפך בעצמה לשמחה. ואז הוא מביא את הפסוק, ופדויי השם ישובון, ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם, ססון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה. רבי נחמן החכם מדבר על המציאות של היום, מציאות שמהולה בכל כך הרבה צער. כמה אנשים מבכים את זה שהילד שלהם לא יחזור בעסקה הקרובה, או יחזור כגופה לחילופין, או נפל במלחמה, על כל המאמץ האדיר הזה שהם ישובו הביתה, ועל שלום המדינה הזו שלנו. ואומר רבי נחמן ברוח הפסוק של שלמה המלך בקהלת, שנקרא בשבת הקרובה, לשחוק אמרתי מהולל, ולשמחה מה זו עושה? דעו לכם, שחוק תמיד יהיה מהולל, תמיד יהיה מהול, מעורבב בעצבות. מה תעשו? כשם שיש חטיפה נוראה, חטיפה זה לקחת בן אדם, אני לא צריכה להסביר, ממקום שהוא לא חשב שיכול להשתנות, ופתאום כזה שינוי אדיר. תחטפו ככה את כל המרה השחורה לתוך העקפות האלה של שמחת תורה, שנדע עכשיו, והעצבות והמרה השחורה כבר לא תדע עד כמה היא עצובה. תחטפו את העצב לתוך השמחה, כמו שחטפו לנו את השמחה. אז אתם יודעות שאני זוכרת רק שני מועדים כאלה, כשקרה לי בדיוק אותו דבר. יש לי טור לעיתון חודשי שמתפרסם מדי ראש חודש, ויש לי שידור רדיו שבועי. אמרו לי השבוע, תקשיבי, אל תכתבי עדיין את הטור של חשבן, מפני שזה יהיה טור של שיבה, ואנחנו עוד לא יודעים מה יקרה. וברדיו אמרו לי, את לא יכולה להקליט מראש, זה חייב להיות שידור ישיר, כי אנחנו עוד לא יודעים מה יקרה. אתם יודעים מתי זה קרה לי? בשיבה באוקטובר, בתשפ"ד דלת, ואמרו לי בדיוק אותו הדבר. עצרי רגע את הטור שאת כותבת לחודש חשבן, כי ככל הנראה תפרוץ מלחמה לא רעה. עצרי רגע את שידור הרדיו, אל תקליטי אותו מראש, כי אנחנו לא יודעים, ככל הנראה הכוחות שלנו נכנסים לעזה. כשנחטפים בבת אחת רגעים טובים והופכים לרעים, אומר לנו רבי נחמן, באותה צורת חשיבה, או איך הוא אומר את זה, באותה בחינה, רגעים רעים יכולים להיחטף לתוך השמחה, ולא נודע כי באו אל קרבנה. אתה רוצה להוסיף משהו, הרב חיים? הערב הזה הוא הערב המופלא של שני גדולי עולם, שני מוסרי תורה שקוראים להם רבנו. רק להם קוראים רבנו. משה רבנו ורבנו, רבי נחמן מברסלב. אז יש הרבי, שזה הרבי מלובביץ', ויש הרב, שזה הרב קוק, בדרך כלל, ויש הרבנית, שהיום יש לזה אלפי התבטאויות. לא, תופעות. ויש את רבנו. למה קוראים להם רבנו, לשני הגדולים האלה, האהובים האלה? הכוח שלהם, של משה רבנו ושל רבי נחמן מברסלב, היה לעורר בנו ובכל אדם מהעם הזה את נקודת החן העלומה והנסתרת שלו. כשמשה רבנו יאמר, ומדוע לא מצאתי חן, אם נעמה מצאתי חן, ואת חנן אל השם, הוא רוצה את נקודת החן המיוחדת הזו שיש. ורבי נחמן, שתורתו הראשונה בספר שלו תפתח בנושא החן, מה נעשה כשהחן והחשיבות לא נמצאים אצלנו, כשהתפילה שלנו כבר לא נושאת חן? והתשובה הנהדרת שלו תהיה, רוצים לשאת חן, אומרים רבנו נחמן ומשה רבנו, הרבנים שלנו שרבים את ריבנו וכל הזמן מעלים את חיננו בעיני השם. המפגש של התורה והתפילה, אומר רבי נחמן מברסלב בתורה א' בליקוטי מוהר"ן, הוא זה שישיב לתפילה שלכם את החן, הוא זה שיגרום לכם לשאת חן האחד בעיני האחר, הוא זה שיפתח לכם את אוצר מתנות החינם, גם כשלא מגיע לך בכלל שום דבר, את כל כך מלאת חן, יאמרו שני הרבנים מלאי החן האלה, שני הרבנו, רבי נחמן מברסלב ומשה רבנו. והתורה, תורת משה, סוף סוף תזכה לשמחה, שמחת רבי נחמן, בשמחת תורה סוף סוף נזכה למפגש של התורה ושל השמחה. תורה זה משה רבנו, שמחה זו הפילוסופיה הגדולה שהביא רבי נחמן לעולם. כל המאמנים ובעלי תורות הנפש המודרניים שיש היום שואלים את משנתם ממשנתו המדהימה של רבי נחמן מברסלב בעניין השמחה. כשהשמחה מצטרפת לתורה, כשהתורה מצטרפת לשמחה, כשמשה רבנו מצטרף לרבנו שהוא התפילה ומשה רבנו הוא התורה, אז יש לנו שמחת תורה מופלאה. ושתיהן, השמחה והתורה, משיבות חטופים הביתה. תורת השם תמימה משיבת נפש. כמה פעמים החטופים, ועוד נדבר על זה עכשיו, אומרים שנפשם שווה כשהם נזכרים באיזשהו פסוק, באיזושהי מובאה מתוך התפילה. תורת השם משיבת נפש, והשמחה, וואו, שווה נפשנו כשאנחנו שמחים, נפשנו הדואבת. ואני אקרא את המילים המקסימות של רבי נחמן מתוך ספר המידות. על ידי פדיון שבויים מתקבץ נידחיו של הפודה. אתם הבנתם את זה? פדיון שבויים זה לא לפדות רק את האחים הנידחים שלנו מהמנהרות בעזה, זה לפדות את נדחי נפשנו. מה זאת אומרת נפשנו הנידחת? אנחנו פזורי נפש. מאז החטיפה הזאת בשבעה באוקטובר, בשמחת תורה הוא, נפשנו מפוזרת, אנחנו חסרי ריכוז, לא מרוכזים. ומה זאת אומרת מקבץ את נדחי נפשו של הפודה? משהו בנו יחזור למקום, משהו שדחינו. נדחי נפשו של הפודה זה כל מיני דחיות קטנות שמאפשר לך המצב הזה של מלחמה ושל חטופים, אז את דוחה דברים, קוראים לזה רווח משני. המצב זוועתי, אבל הוא מאשר לך ומאפשר לך, כי את אשת מגויס, כי את נורא בלחץ, כי את בפוסט טראומה, כי יש לך קרוב משפחה שנפל או חטוף, ואז את דוחה דברים, ופתאום הגאולה הזאת תאלץ אותך לקבץ את נדחי, כל הדברים הנדחים שלך, נדחי נפשו של הפודה. התורה משיבה שבויים, השמחה משיבה חלקי נפש שבויים. שובי נפשי למנוחייכי, כי השם גמל עלייכי, כי הצלת נפשי ממוות, את עיני מן דמעה ואת רגלי מדחי. די לדחות דברים, נגמרה המלחמה. את הלך לפני השם בארצות החיים. את כבר לא יכולה להשתמש בפריבילגיה של אני חצי מתה. עכשיו את חיה, תפקדי. כן, הרב חיים.
אמרת משה רבנו ורבי נחמן, אז זה שניהם במידת הנצח. אז אנחנו ביום הרביעי בדיוק, חסד, גבורה, תפארת ונצח. כלומר, גם משה רבנו וגם רבי נחמן הם שייכים למידת הנצח. ומה זה מידת הנצח? אז רבי נחמן כותב שהעיקר זה לנצח את ההתנצחות. זאת אומרת שבן אדם יש לו מידה שהוא כל הזמן רוצה להתנצח עם החיים, עם המציאות. כמו שאמרת, הוא גם דוחה את הדברים כי הוא לא יכול להתמודד איתם עכשיו, אז הוא מחליט עכשיו זה לא. לכן צריך לנצח את המידה הזאת. זו מידה לא פשוטה בכלל. רוצים להתווכח, רוצים להגיד את המילה האחרונה. והמיוחד של שניהם כמובן זה הענווה. הענווה, משה רבנו ענו מכל אדם, רבנו גם כן מכל הסיפורים שלו יוצא שהוא היה, כבר הגיע לביטול עצמי גדול מאוד. זאת אומרת שצריך לעבוד ולבקש.
אנחנו לא אוהבות ביטול עצמי.
לא ביטול.
זה לבנים.
לא, תישארו מלכות. תישארו מלכות, אבל אל תריבו עם עצמכם. כאילו, לא, שבן אדם לא יריב עם עצמו כל הזמן וירצה שהדברים יסתדרו כמו שהוא רוצה. אלא פשוט, כי אחרת הוא לא ישמח לעולם. הוא אף פעם לא ישמח. הוא כל הזמן יגיד, למה זה לא מסתדר לי ככה? למה לא מסתדר לי ככה? בזכות שני הצדיקים האלה, אנחנו ננצח את ההתנצחות בעזרת השם.
אמן, אמן. אני רוצה לדבר על השיבה הביתה, השיבה באוקטובר, בכתביו של רבי נחמן. הוא לא מפסיק לדבר על אבדות ועל שיבות. הוא לא מפסיק, מעשה מעבדת בת מלך, והיא תכתוב לו על הפית כתבה שלה, כמו שנעשה ביחד בעזרת השם בהושענא רבה, נכתוב את הפתק הזה של תבוא להוציא אותי, אני בהר של זהב ומבצר של מרגליות, היא כותבת לו בדמעות, ובסוף היא שווה הביתה. רגע ימימה, מה עם אלה שלא ישובו הביתה? איך אומרים ביציאת מצרים, מה על כל אותן הנתונים תחת הבניין, אלה שלא זכו להינצל? רבי נחמן מבקש להיקבר במקום שנטבחו בו עשרות אלפי יהודים בטבח נורא, כי הוא, כך הוא אומר, משיב נשמות לשלוותן גם אחרי שהן כבר לא כאן. מתקן את הנשמות, הוא מתעקש להיקבר בנובה עצמה כדי לתקן את הנשמות, כי תמיד יש שיבה, תמיד שווים לאיזשהו מקום. אני רוצה לקרוא מילים מתוך משיבת נפש, כמובן. יש נשמות חלושות מאוד, ועליהן עיקר התגברות עמלק, כמו שכתוב, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. נחשלים כמו נחלשים, אלה שהם נשמות חלשות, אז חוטבים אותם הכי מהר. ועיקר טהרתם והצלתם הוא שיתחזקו מאוד, ואל יתייאשו בעצמם לעולם, רק יקוו תמיד לישועה. כי באמת אי אפשר לשום אדם לבוא אל התקווה הטובה, כי אם על ידי צער ויסורים, וכך כל אחד בפרט צריך להיות אסיר תקווה. ועל אסירי התקווה נאמר, שובו לביצרון אסירי התקווה. אסיר דווקא, כי צריך להיות נאסר ונקשר בתקווה האמיתית, בתכלית ההתקשרות, ולא יניח את תקוותו לעולם. כי דרך הרשעים, כשנופל עליהם איזה צער ויסורים, אינם מנחמים את עצמם כלל, ואינם מקווים לצאת משם. לא יאמין שוב מיני חושך. הם לא מאמינים שאפשר לצאת מהחושך, ונשארים שקועים בדאגה ומרה שחורה גדולה, ומייאשים את עצמם. אבל אסירי התקווה יודעים שאי אפשר לבוא אל התקווה, כי אם על ידי ייסורים, ובשעת הייסורים הם מחזקים ומחיים את עצמם בתקווה, ועל ידי זה זוכים באמת לאחרית טוב. עוד מעט אנחנו איתכם, אסירי התקווה המהממים שלנו, חטופינו שאמרו, תקשיבו, אנחנו אסירים, בואו נבחר של מי, האם נהיה אסירים של המחבלים האכזריים האלה, או שנעביר את עצמנו לאסירות האחרת, אסירי תקווה. אנחנו קושרים אותנו בשלשלאות אלייך, התקווה. את הוציאי אותנו מכאן. הרב חיים.
זה בדיוק מה שהיא אמרה לו, בת המלך, כשהיא אמרה לו, תלך תתגעגע, אז תמיד חושבים שתתגעגע אליי. מה היא אמרה לו שם? תתגעגע להוציא אותי. כל הזמן תהיה לך מחשבה, איך אתה יוצא? איך אתה יוצא? ואפשר, אפשר לצאת. אפשר להוציא את הנשמה שלך, אפשר להוציא את הבת מלך שלך. רק תתגעגע, כמו שאמרת, רק תרצה בזה. תהיה אסיר, אסיר של תקווה. כלומר, כל הזמן תחזור לתוך הבית סוהר הזה של התקווה, של המקום הזה, של איך אני יוצא, כי אפשר לצאת. בטח, אני בטוח שהם יספרו כאלה סיפורים מדהימים של תקווה. הם יספרו הרי, איך אפשר להיות שנתיים בתוך כוך חשוך ולהישאר נורמלי. עוד הם יספרו את זה הרי.
ממש ממש עוד מעט. איזה יופי חיים, זה מוצא חן בעיניי הפודקאסט הזה. אל תשאל אותי עכשיו מה זה פודקאסט, אין לי כוח.
אני אשים בינתיים את הפרחים במקומי.
לא, אתה הפרח.
פרח בגני.
אני רוצה לקרוא קטע פלאי. איך רבי נחמן, כאילו הוא יודע שהוא עומד למות בערב של האושפיזין משה רבנו בחג הסוכות, הוא מצרף לנו את כל האושפיזין עכשיו, שנשארו משה, יוסף ודוד, גם אהרון, אבל הוא נכלל במשה, וידבר על משה שהוא תורה, ועל רבי נחמן שהוא תפילה. וזה בחינת סוכה. כי סוכה הוא להקים סוכת דוד הנופלת ולזכות לסוכת שלום. וסוכת דוד הנופלת הוא בחינת התפילה שנפלה באבונותינו הרבים. כי כל עסק דוד המלך עליו השלום היה תפילה, כמו שנאמר, ואני תפילה. והתפילה היא בחינת קירום זולות לבני אדם. אלו הם הדברים שעומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם, קירום התפילה כך זולותה וזלזולה, כעירום זולות, מהו התפילה? והתפילה הוא בחינת סוכת דוד הנופלת, וסוכת שלום היא, שימו לב, לעשות שלום גמור בין תורה לתפילה, שזה משה רבנו ורבי נחמן מברסלב. כי שם בסוכה נכנסים כל השבעה רועים, מאברהם ועד דוד, האושפיזין. והכל בשביל לאחד תורה ותפילה. כי עבודת האבות, אברהם, יצחק, יעקב, התחילה מתפילה. כי עדיין לא היה שום תורה. לכן אברהם תיקן תפילת שחרית, אבל עדיין לא היה בתכלית השלמות, כי עדיין לא ניתנה תורה לעשות ממנה תפילה. ומשה ואהרון הם התורה, ויוסף מביא את התורה לבחינת דוד לעשות ממנה תפילה. כי יוסף הוא בחינת הצדיק יסוד עולם, שמחבר את משה ודוד תורה ותפילה. ועל כן, שימו לב להברקה, משה, יוסף, דוד, האושפיזין שנשארו לנו, אהרון הוא כלול בתוך משה, משה, יוסף, דוד בגימטריה תפילה. כי דווקא שלושתם הם בחינת שלמות התפילה. ואני רוצה לשאול אותך, הרב חיים מזרחי, אחת ולתמיד, מפני שאנחנו עושים את עצמנו מבינים, אבל אני לא באמת מבינה, מה זה האידיאל הזה של להפוך תורה לתפילה? מה אני מרוויחה בזה? מה הכוונה בזה?
המשפט הראשון בליקוטי מוהר"ן, מה הוא? על ידי התורה נתקבלים כל התפילות.
ומקבלים חן.
זאת אומרת שכל הבקשות שלנו צריכות להיות עם התורה.
למה?
כי אי אפשר, אם אני אבקש בלי התורה, אז אדם יכול לבקש על התאוות שלו ועל השטויות שלו ועל הדמיונות שלו. תמיד הוא צריך שהבקשות שלו יהיו מעוגנות בתורה. זאת אומרת, עכשיו אני רוצה אישה. למה? מה יעזור לך אישה? כן, מה יצא לי מזה? מה, רק תפריע לי בחיים. צריך לעשות מצוות, פורבו, אני רוצה לכבד אותה, אני רוצה לקיים את התורה. המדרגה הכי גדולה של התפילה היא, שהתפילה היא לקיים את התורה. היום, בהבנות הרבים, לימוד התורה נהיה הכי חשוב. זה לא. לימוד התורה הוא רק שלב בדרך לקיום התורה. וזה הכוונה לעשות מהתורות תפילות, לקחת את התורה ולהתפלל עליה שאני אקיים אותה. לא רוצה להיות רק חכם, רוצה לעשות את הדברים.
יפה מאוד, ואני רוצה להוסיף לדבריך, אני לא רוצה להיות רק מתפללת, אני רוצה להיות גם חכמה. ועל כך, בפרק הבא, בפודקאסטנו, שמגיע מיד עכשיו. למה כל המיליונים, מיליונים, מראש חודש אלול ועד ליום כיפור, יותר משלושה מיליון איש הגיעו לכותל המערבי? למה שלושה המיליון האלה, שמאוד מאוד מתפללים, אני לא יודעת עד כמה תורה, אבל המון המון תפילה, מצטלמים, מעלים את עצמם בטיק טוק לכותל, וזה מאוד יפה, אני לא מזלזלת. למה? הם לא מצטלמים בסוכה שלהם. למה אין נהירה של מיליונים לכיוון מצוות הסוכה? אם עם ישראל מתחזק, כמו שאנחנו אומרים בימים האלה בלי סוף, אם כולם מתקרבים פתאום, למה זה בימים נוראים? מה קורה בחג הסוכות? ובכן, כאן מגיעה הבנה מאוד, עוד מאוד עמוקה של רבי נחמן מברסלב, והוא יאמר, עדיין לא הבנתם שהשמחה נכללת בגבולות הקדושה. החשיבה שלכם נוצרית מאוד וקורבנית מאוד. כל זמן שמדובר על הקאה, על חטא, כל זמן שמדובר על צעקה בתפילה בכותל המערבי, כל זמן שמדובר על לקבל על עצמי צניעויות למיניהן, אני שם, מפני שבסגפנות אני מעולה. השמחה עדיין לא נכללה בתוך תחום הקדושה, עד שלא הגיע רבי נחמן מברסלב בגאונותו ואמר, חברים, השמחה היא קודש קודשים, אתם צריכים לעבוד עליה. השמחה שישמח האדם במצווה, אומר הרמב״ם על החג הזה, עבודה גדולה היא. הם יצטלמו מכים על חטא ולא יצטלמו עם הסוכה וארבעת המינים. בגלל הגאונות האנושית של רבי נחמן, שיודע שאנחנו יצורים שאוהבים להתחטא ולומר כמה אנחנו לא בסדר, ושזה דבר מעורר הזדהות הימים הנוראים, הוא יגיד חידוש מופלא. מופלא. הוא יאמר, אוקיי, חברים, אני הבנתי שהטבע האנושי אוהב סיגופים. אני אתן לכם את הסיגוף הקשה מכולם, כי אתם אוהבים את זה. הסיגוף שהוא כיפוף הנפש כשהיא לא רוצה בזה. כיפוף הגוף כשהיא לא רוצה בזה. ההקעה, תפסיקי, תפסיקי, תפסיקי. לסיגוף הכי קשה קוראים לשמוח. כי לא בא לה. לא בא לך עכשיו, את צריכה להתכופף כדי לשמוח. צריכה להגיד, די, די עם המראה שחורה, די עם העצמות. חטופים משתחררים עכשיו, את לא מסוגלת? את חייבת להביא את כל החמיצות שלך ואת כל הסיפורים שעדיין לא פתורים? יש המון סיפורים לא פתורים, נכון. אבל האם אין ליל הסדר מפני שארבע חמישיות, שימו לב, ארבע חמישיות מעם ישראל לא יצא ממצרים, מתו. מיטה משונה, בגלל זה לא נחגוג את ליל הסדר? מה קורה לכם אנשים? איך התרגלתם לתבהלה ולתרעלה וללא יודעת מה? מה?
מה אני הייתי?
אומר רבי נחמן, חברים, אני גיליתי. השמחה הגדולה ביותר שלכם זה להסתגף, נכון? לסבול, נכון? קחו סבל שקוראים לו שמחה. כשאת לא רוצה ואת עושה. בכל סיפורי רבי נחמן תופיע השמחה כסיגוף. שמחה שלא קשורה לנסיבות בכלל ולהפך. ומכאן כוחה ומכאן מוחלטותה. חברים וחברות, ניצחון מוחלט זה ניצחון שאני החלטתי שהוא ניצחון בלי קשר לנסיבות בכלל. ואני רוצה לתת כמה דוגמאות מהסיפורים של רבי נחמן. איך שמחה היא סיגוף? איך היא אף פעם באמת לא קשורה למציאות? איך היא בכוח? אולי זה ימצא חן בעינייך? אולי תצטלמי בסוכה? כי שמחה זה להיות הכי אומללה. אז קחי. בואו נתחיל ממעשה בשבעה קבצנים. אספר לכם איך היו שמחים, אומר רבי נחמן. מלך אחד קרא לבן שלו ואמר לו, יום אחד תהיה מלך, אבל אתה טיפול מהמלוכה, כי זה טבע העולם. אם תהיה שמח גם כשאתה נופל מהמלוכה, אז גם אני אהיה שמח, כי אני ידע שאתה ראוי להיות מלך. ממה? ממה אני אשמח כשאני נופלת מהמלוכה? יפה, שמחה היא סיגוף. שמחה לא תלויה בשום נסיבה מסביב. בואו נלך למעשה מביטחון. אדם שמתעקש לשמוח וכל מיני פרנסות מטופשות וקשות הוא יעשה כדי לשמוח, והמלך אומר, אני רוצה לבחון אם הוא יהיה שמח אם אני אקח לו את הפרנסה מזה ומזה ומזה ומזה. וכשהוא לוקח לו את כל האפשרויות, מה הוא עושה בסוף? הוא מייצר בעצמו נס. הוא לוקח את מלחמת חרבות ברזל שגבתה מה שהיא גבתה. יש לו חרב מברזל, אבל הוא מכר את המתכת כדי לקנות לעצמו לחם ויין. אם המלך ידע, אוי ואבוי. הוא עשה לעצמו חרב מעץ מזויפת, והוא מחזיק את החרב מעץ ואומר, יהי רצון שחרב הברזל תהפוך לחרב מעץ, כי אני לא מסוגל להרוג יותר. זה לא באמת נס, נכון? אבל הוא חולל נס מחרבות הברזל האלה שכבר גבו ממנו מחיר כל כך כבד. הוא יחליט שהוא עכשיו לוקח מציאות ועושה ממנה נס ועושה ממנה שמחה בכוח, בכוח, בסיגוף. מעשה באוצר מתחת לגשר. מישהו עני, מרוד, עלוב, חולם חלום שיש אוצר מתחת לאיזה גשר בלייפציג, והוא הולך והוא פוגש מישהו שאומר לו, ואני חלמתי שיש אוצר אצלך בבית. הוא חוזר לאותו בית, והוא חוזר לאותו מצב, והוא חוזר לאותו עוני. אבל הוא יאמר, בכוח, בסגפנות ברסלבית משגעת, הוא יגיד, וואי, באמת, יש לי אוצר בבית, אם אפילו מישהו חולם על מה שיש אצלי בבית, עולב העולבים הזה, וואי, שובו אל האוצרות שלכם, והיו משתמשים בהם, אבל אין לי אוצרות, יופי, בכוח תשמחי, בכלום שלך, תנצחי ניצחון מוחלט, ניצחון שאת החלטת שהוא ניצחון. אנחנו עוברים לסיפור הבא, מעשה מחכם ותם. לחכם יש הכל, לתם אין כלום. הוא מתקן נעליים ועושה נעליים, מה זה עקומות? ומנהגו היה שהיה תמיד בשמחה, תמיד. מה זה תמיד? כשאין שום סיבה, אפשר להיות שמחים תמיד? אנחנו אבלות? לא. אם הוא שמח תמיד, זאת אומרת שהוא עושה בכוח, בשמחה גדולה מאוד, והיה רק מלא שמחה תמיד. והסיפור האחרון, הלפני האחרון, לפני שאני אשמע אותך, הרב חיים, ממש לפני מותו, ביום האחרון לחייו, היום הזה, לפני 214 שנה, 215 שנה, אומר רבי נחמן בקול חלוש של גוסס, ספרו לי בבקשה על בן המלך ובן השפחה שהתחלפו. מה זה הסיפור הזה? הוא היה שומע חדשות בכל יום, וסיפרו לו על לוחם אחד, נפוליאון, שבכלל היה בן עניים והפך להיות כזה מצבי. אומר רבי נחמן, כנראה הוא נשמה שמישהו החליף אותה. הוא לא באמת בן השפחה, אם הוא הוציא מתוכו כאלה עוצמות, הוא בן המלך האמיתי. ואז הוא מתחיל לגולל סיפור על מלכה שילדה בן, ושפחה שילדה בן, ומילדת אחת מרושעת מחליפה בין שניהם, ובן המלכה, שבעצם כולם חושבים שהוא בן השפחה, צריך להוציא את עצמו עכשיו מהשבי לבד, לבד, כי אנשים, אפילו שיש כל מיני לחשושים, חושבים שהוא בן השפחה. איך הוא יעשה את זה? איך הוא יעשה את זה? אני אגלה לכם עכשיו סוד מאוד מאוד גדול מהמעשה האחרון שביקש רבי נחמן לשמוע ביום מותו. מעשה מבין מלך ובין שפחה שהתחלפו. התמורה הראשונה שמתחוללת בחייו של בן השפחה היא כשהוא שומע קול של צחוק, קול של שמחה. אז משהו בזהות שלו מתחיל להתערער. בואו נראה את שני המפגשים של בן המלך שהחליפו אותו ואמרו לו, אתה בשבי, אתה בן השפחה, איך הוא יזכור את זהותו? מה תפקיד הצחוק כאן? בואו נפגוש אותו במופע הראשון שלו. לפנות בוקר, כשהוא בורח ביער או לא יודעת מה, שמע קול חוכה וצחוק. חוכה והתלולה גדולה מאוד מאוד על פני כל היער, שהיה מתפשט את כל החוכה הצחוק על פני כל היער, כי הייתה חוכה גדולה מאוד עד שהיה האילן מזדעזע ומתנענע והיה מתבהל ונתפחד מאוד מאוד, כי מי שמע כל חוכה, כל צחוק כזה על כל העולם? ובהמשך הסיפור, בלילה בא האדם היער, איש היער, נתן להם לאכול ולשתות, ושאלו אותו, מה כל החוכה הגדולה הזאת סמוך לבוקר? וענה לו, זה חוכה, צחוק, שהיום צוחק מן הלילה. שהלילה שואל את היום, למה כשאתה בא אין לי שם? וואו. אתם יודעות מה זה צחוק? צחוק זו המרה של מציאות אחת במציאות אחרת. אני עושה ממציאות מסוימת צחוק, אני ממירה אותה, זאת המרה, או בעברית הומור. בן המלך ומומר המירו את זהותו בבן שפחה. כשהוא רואה שיש בעולם הומור יכולת של המרת מצב כזה למצב מפתיע אחר. הוא יודע שהוא יוכל להמיר את עצמו בחזרה מבין השפחה לבין המלוכה, מפני שעסקת החילופין בעולם היא להחליף את בני השפחה בבני המלכה. אנחנו מחזירים להם עכשיו כמה בני שפחה שימותו ומקבלים את בני המלך האמיתיים שלנו. קוראים לזה לצחוק, קוראים לזה שהיום צוחק מן הלילה ואומר, פי, איך פחדנו ממך חושך, מי זאת עולה יפה כלבנה. הרב חיים,
וואו,
מה?
לא כבוד, מאוד יפה. ומין הגו היה שהיה תמיד בשמחה, ככה ציטוט מה שאמרת. אני פעם אמרתי שהראשי תיבות של זה זה תשובה. ומין הגו היה שהיה תמיד בשמחה, ראשי תיבות בדיוק של תשובה. ומה בעצם הוא אומר פה?
וואי, איזה יופי. ומין הגו היה שהיה תמיד בשמחה.
בדיוק
תשובה.
תשובה. איך?
מאמן.
זה פעם רבי נחמן גילה לי את זה.
בעצמו? כן, 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 כן.
מה רציתי להגיד? כן, ומנהגו היה, זאת אומרת, כמו שאמרת, הוא לא שמח, אבל הוא נוהג בשמחה, יאללה. ואיך רבנו אמר שאי אפשר לבוא לידי שמחה על ידי, לידי שטותה. תעשה שטויות.
המרה של המציאות.
בדיוק, ומה זה שטויות? זה כמו שאמרתי, תקרא לזה סגפנות, תקרא לזה המרה, תקרא לזה משהו שזה לא זה באמת. תעשה הצגות, תעשה כאילו, אין ברירה. יש זוהר שאומר שירד המן לעם ישראל, אז כתוב שם, שתו העם ולקטו. אז הזוהר אומר בשטותה. שתו מלשון שטות. למה שטות? כי מה אתה עכשיו מטייל? הרי אומרים לך שהמן ירד אצלך בתוך הבית. אלה שיתחילו לחפש יותר רחוק, יותר רחוק, זה שטות. אבל זה בעצם, זה בדיוק אותו רעיון, שאתה יוצא מהמצב עכשיו. שטות זה לצאת מהמצב, לצאת מהבית, לצאת מהדברים שאתה מקובע בהם, ואתה עכשיו עושה הצגה, עושה סגפנות, כמו שאמרת. זה לא קל, זה לא קל, זה העבודה הכי קשה. העבודה הכי קשה בחיים זה להיות בשמחה. כי כל שאר הדברים הם קבועים. נקבעו עכשיו בראש השנה, נקבעו לנו כבר, החיים נקבעו לנו. מראש כבר. הדבר היחיד שנותר לנו זה איך אני מקבל אותם. האם בחיוך או בכיתור.
טוני רובינס מזרחי. כל התורות של כל אלה הקואוצ'רים האלה זה רבי נחמן. זה מה שאתה אמרת עכשיו. ובחלק הבא של פודקאסטנו אנחנו בעסקת חילופי החטופות והחטופים של החיים. אל תעזבו אותנו, אנחנו כבר חוזרים. אני רוצה שנגיע עכשיו לליבת השיעור. עסקת החילופים עם החיים. עסקה שאנחנו צריכים לבצע מדי יום לנפשנו השבויה, נפשנו הכלואה, נפשנו העצובה. ולשם כך, אנחנו ננהל מסע ומתן עם החיים. ואני רוצה שנלמד כמה לימודים מהספר של אליה כהן, 505 ימים בשבי החמאס, מופעודת. המילה מופעודת היא מסע ומתן. וכל הספר הזה אליה כהן מספר איך הוא עורך מסע ומתן ועסקאות חליפין קטנטנות והמרות יחד עם חוטפיו. לכו איתי, אל תעזבו אותי, זה ספר מדהים. הוא אומר שהוא כל הזמן שמע את המילה מופעודת, הם מדברים על עסקה שמתרקמת המחבלים, ובינתיים הוא ויתר החטופים שאיתו מנהלים מופעודת יום יומי בעסקאות המרה קטנות עם השמחה. בואו נתחיל. אני ממש בהתחלה, היה חשוב לי לשמוע מדי פעם מה יש בטלוויזיה ומה יש ברדיו, וכשהבנתי שהולכים לקראת עסקה, זה היה עוד ממש בשלבים הראשונים, ידעתי שאני צריך להשתמש בזה בפסיכולוגיה שלי מולם. הבנתי שיש להם חשש שנפגע בעצמנו, והם ינצלו את זה כדי להשיג משהו. פניתי למחבל ואמרתי לו, אם אתה לא רוצה שנעשה משהו לעצמנו מרוב ייאוש, תן לנו משהו להעביר את הזמן. אני לא יודע מה יקרה לנו במצב הזה. תביא משהו לשחק בו. בשלב הזה ידעתי שיש להם אינטרס לשמור אותנו בחיים כסחורה למיקוח. הבחור יצא החוצה וחזר עם חפיסת קלפים. לא לדבר, רק לשחק. המשחק הזה הציל אותנו, כי אסור היה להם לדבר, והם העבירו סימנים באמצע המשחק ורמזים באמצעות הקלפים. אני ממשיכה. הימים חולפים. נכנס מחבל אחד. אנחנו נותנים לו את הכינוי השפיץ. הוא מפחיד. הוא דמות מפתח בחמאס. הוא מדבר באופן תקיף. הוא נכנס אלינו עם מכונת תספורת, עיניו סורקות אותנו, ואז הוא מצביע על אלון אוהל, ששערו ארוך ובלונדיני. אתה מסתפר, אמר לו. אני לא רוצה קרחת, אמר אלון אוהל. בבית שלך שיהיה לך שיער כזה. אתה נמצא בעזה, אמר המחבל. הוא מביט אליי, המחבל, השיער שלי נשר. התזונה המחפירה השפיעה ודרדרה את הגוף. אלון נראה כחוש כמונו. איבדנו את המראה האנושי שלנו, ולאלון נותר השיער היפה, הדבר האנושי היחיד שאפשר היה לראות בו. הוא לא רצה שיקחו גם אותו, אבל המחבל לא הסכים. אני מנסה להציל את המצב. אני יכול לספר אותך, אמרתי לאלון, למדתי פעם ספרות. אני מציע למחבל לתת לי לספר. אתה ספר? הוא שואל. כן, אני יודע, למדתי, תן לי. הוא חושב קצת ואומר, בסדר. אתה יודע לספר? אלון לוחש לי, אוחז בשערות ראשו, כמו שמשון הגיבור, המחלפות האחרונות של האנושיות שלו. עדיף שלא יגעו לך בראש, תן לי לספר, אני אומר לו, אליה כהן. אני מספר את אלון אוהל במשך 3 שעות. מנסה לתת לו מראה אנושי בגהנום שמתחת לאדמה. לאחר שסיימתי, המחבלים מביטים בהתפעלות. איזה תספורת, יעילי, הם אומרים לאליה. מעכשיו אתה מספר אותנו. אין בעיה, אני אומר, כל תספורת פיתה. אני לא יודע מאיפה יוצאות לי המילים האלה של מסע ומתן כשאין לי כלום ביד. אני מספר בהמשך, כל אחד מהמחבלים כשהם מגיעים ומקבל פיתה. מחלק אותה בין כולנו. עוד חתיכה קטנה שתזין אותנו קצת יותר היום. וואי, אני ממשיכה את המסעים ומתנים הקטנים, המופעודת הקטנים עם החיים. בנות, אי אפשר להיחלץ מייאוש, בלי זה אי אפשר. אני עוברת כמה פרקים קדימה. אילי, בוא תספר אותי, קרא לי אחד מהם. אני מעט מופתע, ואז אני אומר לו, אני לא יכול לזוז עם הרגליים כשאני מספר אותך, תשחרר אותי מהכבלים ברגליים. למען המראה שלו, הוא מוכן לפתוח את המנעול, ואני מרוויח עוד כמה רגעים ללא שרשרת הלוחצת על הפצעים. אימאלה, אבאלה. ואני אקרא עוד אחת, יש מלא, כל הספר הוא מופעודת. עוד אחת אחרונה. באחד הימים, כשהגיע התור שלי לצאת לשירותים, יצאתי עם השרשרת ברגליי. בצד אני רואה 300 שקל על הרצפה. התקדמתי לשם, הרמתי את השטרות, נכנסתי לשירותים. מה אעשה עם הכסף כאן? מה אני יכול לקנות? איזה משמעות יש לכסף כשאני קבור חי בתוך האדמה במנהרת החמאס? יצאתי מהשירותים, התקרבתי למחבל ואמרתי לו, כך, מצאתי 300 שקל. הגשתי לו את השטרות. כל הכבוד, אילי, שמח, ותחב את השטרות מהר לכיסו. אתם רואים, אילי גבר, אמר לחבריו. לא תיתן לי פיתה ב-300 שקל, ביקשתי ממנו, תמורת השטרות שלא היה לי מה לעשות איתן. פיתה אחת מגיע לך, אמר. לקחתי את הפיתה שקניתי ב-300 שקלים, והבאתי לחברים. חילקנו אותה ל4 חלקים שווים, ואכלנו. 300 שקלים על תא הפיתה. יוקר המחיה הגיע גם לעזה. שימי לב לגאונות הזאת. כשרוצה רבי נחמן לתאר את היצר הרע, הוא קורא לו בעל דבר. הוא מסתובב בעולם כאילו יש לו משהו ביד, יש לי, יש לי. אנחנו רצים אחריו ואין לו כלום. בואו נחטוף ממנו את הנשק הזה. כל הזמן תסתובבי בעולם כאילו יש לך משהו מדהים למכור לו. אין לך, אין לך. אבל העולם מאמין לך. שימו לב. איך הופך אליה כהן בחושים חייתיים את עצמו למישהו שיש לו משהו ביד, בעל דבר? האמת שיש לו, יש לו אמונה ביד, יש לו תקווה ביד. כל החיים הם עסקת חילופי שבויים, כל החיים הם המרה של מצב במצב, הם הומור שמחליף מצב נורא במצב טוב. אבל איך תתבצע עסקת החילופין הזו? את חייבת להראות את עצמך כאילו יש לך ביד משהו מדהים. איך אני אעשה את זה, ימימה? איך יאמינו לי? והתשובה היא השמחה. את נראית אישה שמחה, מאמינים לך שיש לך סחורה יקרה. וכאן מגיע הסיפור המשגע של רבי נחמן, מעשה מאבן טוב. מעשה בעני אחד שהיה חופר בבוץ ומוכר את הבוץ לאנשים לבנות בבוץ בתים. יום אחד הוא מוצא יעלום, אימאלו, הוא לא יודע מה עושים איתו. אומרים לו, תקשיב, כדי לדעת את ערכו אתה צריך לנסוע ללונדון. איך הוא יעלה לספינה? הוא מראה לרב חובל את היעלום ואומר, את זה אני אמכור בלונדון, תעלה אותי בינתיים לאונייה. והרב חובל מכבד אותו ואומר, אימאלה, איזה עשיר הוא. ויום אחד, מרוב שהוא עני, הוא שם את היעלום מולו כשהוא אוכל ונרדם. המשרת בא, אוסף את המפה, זורק לים את היעלום. מה אני עושה עכשיו? הקפיטן יזרוק אותי מהספינה, מה אני עושה? ואז הוא עושה את עצמו שמח, כאילו הכל בסדר. והפנים המוארות האלה שלו הם היהלום הנוהט נוצץ עכשיו, והרב חובל נכנס אליו ואומר לו, אפשר לתת בך אמון, יש לך סחורה חזקה ביד, יש איזו עסקה שאני רוצה לבצע בחוף, אבל אני מסובך עם המיסים, אז אני ארשום את העסקה על שמך, בסדר? אחר כך נתקזז. הוא אומר לו, אין בעיה, מגיעים לחוף, רב החובל מת, ומי מקבל את כל הכסף שהיה בעסקה? העני. אבל לא היה לו כלום. אבל הוא עשה את עצמו שמח. תקשיבי, אם תמשיכי להיענות למה שהחיים עושים לך, כמוהו, כמו שהוא היה בהתחלה, אז הם יעשו אותך ענייה, ואז הם יעשו אותך עשירה, כי תמצאי יעלום, וכל הזמן תחכי שהנסיבות יעשו אותך. תפסיקי, הנסיבות יעשו אותך, לא יישאר ממך כלום. את תעשי את עצמך שמחה. בנות שמחה היא סחורה מדהימה. היא סיגוף נורא, היא פיתה שמשלמים עליה 300 שקל. אבל היא הישרדות שלך ליום הבא. כן, הרב חיים.
ניצחתי בנצח. הרבנו הרי זה נצח, נחמן גימטרי הנצח. והוא אמר שזמרו למי שמנצחים אותו, והוא שמח. הקדוש ברוך הוא, מה זה שמח?
שאנחנו, בעסקה, שעבדנו עליו.
שאנחנו עובדים עליו, בדיוק. הוא כל כך שמח שאנחנו מנצחים אותו. ואיך איך, איך מנצחים את הקדוש ברוך הוא? זה כמו אבא שהולך מכות עם הילד הקטן ונותן לו לנצח. הקדוש ברוך הוא נותן לנו לנצח אותו. על ידי זה כל מה שאמרנו פה, כל מה שאת אמרת, אני לא אמרתי כלום.
אמרת, תפסיק.
כל מה שאמרת זה בעצם שתצא קצת מה... תעשה מסע ומתן. אבל מסע ומתן עם השם. הוא אומר שממש... כמה הוא שמח שאנחנו עושים איתו מצא ומתן ומנצחים אותו. מוכיחים לו שזה אפשרי לתת לנו דברים טובים.
ואין לנו כלום בעצם.
אין לנו כלום, ולכן את זוכרת שאמרנו לפני הנעילה, אמצא לנו מחילה. תמציא לנו. זה אמרנו שזה עכשיו, זה ממש כמו השוק ברגעים האחרונים. מוכרים את הכל במציאות, כמעט לא בשווי בכלל. אפשר לקנות עכשיו, זה ממש, אומרים, החיתום האחרון, זה הושן הרבה, זה מדהים שהם משתחררים, החטופים האלה, ביום החיתום.
שמחה טובה.
הושן נא, תושיע את היום ה-51, וזה הכל הולך אחר החיתום. זה אומר שהולכת להיות לנו שנה הכי מדהימה שיש. זה הולך להיות ממש שנה של בשורות, של פדיון, של פרנסה.
אמן.
ובעיקר של שמחה.
אמן. ובחלק הבא של פודקאסטנו, קודם כל אני מחכה לשמוע את המופעודת הקטנים שהם עשו 730 ימים החטופים שלנו עם חוטפיהם. אני רוצה ללמד את שלוש העסקאות של רבי נחמן לחיים טובים. שלוש מופעודת שלנו עם החיים ועם הקדוש ברוך הוא. לא לעזוב אותנו. אנחנו הגדרנו את היצור האנושי כמי שמנהל מופעודת מסע ומתן עם החיים. כולנו בעלי מום עם החיים. מום זה מסע ומתן. הסיפור על המשיח שמספר רבי נחמן הוא מעשה בשבעה קבצנים. מעשה בשבעה קבצנים שכל אחד מהם הוא בעל מום עם החיים. יש לו מסע ומתן עם החיים. לאחד אין אוזניים, לאחד אין עיניים, אחד הוא כבד פה, אחד עקום צוואר, אחד אגב עקום, אחד אין לו ידיים, אחד אין לו רגליים, שזה המשיח. מום גימטריה אלוקים, שזה מידת הדין, זה המקח. הדין זה המקח, תיתן משהו, תקבל משהו. מגיעים הקבצנים לחתונתם של בני זוג ואומרים, יהיה לכם מום בחיים. תהיו בעלי מום עם החיים, בעלי מסע ומתן. אתם יודעים למה? כי לגוף יש חלקי חילוף, ולחלקי החילוף של הגוף קוראים הנפש. וכשאין לקבצן העיוור עיניים, הוא אומר, זה מפני שכל העולם אצלי כהרף עין. הוא יהפוך את המום לסחר מחר עם החיים. אני לא אראה את זה כדי שאני אצליח לראות את הטוב, ולא להתייאש מזה שהקצב של העולם איתי. החרש יאמר, אני אנהל מום עם החיים, כי לגוף יש חלקי חילוף, הנפש היא חלק החילוף של הגוף, ואני לא שומע חסרונות, לא רוצה לשמוע חדשות רעות, תבהלות ותרעלות. וכך יאמר עקבד הפה, שהוא מוכן להוציא רק דיבורים טובים, ועקום הצוואר יאמר, זה כאילו צוואר עקום, אבל זאת יכולת תקשורת בין אנשים רחוקים מאוד. וזה שגיבן יאמר, יש לי יכולת מום עם החיים, מסע ומתן עם החיים, כי אני נושא עליי עול של ילדים, עול של בית, עול של זוגיות, עול של פרנסה. אגב, אולי קצת כפוף, אבל אתם יודעים איזה עול נפלא זה. זה בית, זה בית המקדש, בין כתפיו שכן. אתם מנהלים מעט המכיל את המרובה. אנחנו מנהלים מום עם מומי החיים. אנחנו מנהלים איתם מופעודת. שלושת המומים. מסעים ומתנים שיוציאו אותך בכל יום מחדש מהשבי, לפי רבי נחמן מברסלב, שהערב ההילולה המהממת שלו. רבי נחמן מתאר בת מלך שיורים בה 10 חיצים, ומגיע מישהו בלי ידיים, אומר אני ארפא אותה, ומחזיר לה 10 מיני דופק, והם הופכים ל10 מיני זמר. אני רוצה לומר, מה זה 10 חיצים? מה זה 10 מיני דופק? ומה זה 10 מיני ניגון? 3 דברים שתמיד יש לך ביד. את בעלת דבר, את בעלת מום, בעלת מסע ומתן עם החיים. 10 חיצים שיורים בנסיכה זה התבודדות. כשאומר רבי נחמן התבודדות, הוא מדבר על עסקה. את הולכת למקום קצת לבד, זה יכול להיות בבית, זה יכול להיות ביער, ואת עכשיו שולחת את החיצים החוצה. לתפילה קורא רבי נחמן חיצים, בחרבי ובקשתי. קשתי זו בקשתי, הוא מתאר חץ שאנחנו יורים מפה לפה, וכשאת מתבודדת את שולפת חיצים מהנפש ושולחת תפילה, והיא שווה 10 תפילות, עשר זה מניין, ותפילה בהתבודדות היא בלי עשרה אנשים, אבל זה עשרה חיצים שנורים ישר לפני כיסא הכבוד. אלה עשרה חיצים, עשרה מיני דופק. זה המום השני של רבי נחמן מברסלב, שזאת השמחה. דופק מואץ זה שמחה. הוא מתאר את השמחה כהפרעת קצב. כשדברים, כשהדופק לא פועם בקצב הרגיל, יש הפרעת קצב. עשרה מיני דופק זה שמחה. כשהכי קשה לך בעולם, 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 תעשי את הסיגוף הכי קשה, תעמידי פנים של שמחה. את מנהלת מום עם העולם, מסע ומתן. והמסע ומתן השלישי, שזה עשרה מיני נגינה, זה עשרה פרקי תיקון הכללי, שרבי נחמן אומר, זה מום עם החיים, את מנהלת מופעדת לחירותך. עשרה פרקי התהילים של התיקון הכללי משיבים את הנפש מהשבי אל המקום, מסדרים לך את הדופק, נותנים לך עוד יום אחד של חירות מעל פני האדמה. שלוש העסקאות שרבי נחמן מציע עם החיים, שלושה מופעדת שהאישה הכי מסכנה במצב הכי קשה יכולה לבצע בחייה. שלוש עסקאות של פדיון שבויה. הראשונה, התבודדות, את שולפת חיצים. השנייה, שמחה, הדופק שלך הופך פתאום מהיר יותר. תרקדי, תשאירי, תעשי ספורט כשלא בא לך. והנוסחה השלישית, מה זה? לא הדופק, עשרה פרקי התהילים שהם מיני הנגינה, הדבר שמסדר לך את החיים כמו מוזיקה מופלאה. לכי ותפדי את עצמך מהצער, מהייאוש, ויש כל כך הרבה, תסחבי אותם לתוך ההקפות ותקחי בהקפה שמחה. אנחנו בחג של ההקפות. הרב חיים, מה אתה מציע לנשינו המופלאות, הלוחמות, המתגברות, המסתגפות בשמחה בכל יום מחדש?
נגיד, ההיצע של רבנו בעצם זה דבר אחד פשוט, לסכם את כל השיעור המופלא שאמרת, להגיד תהילים. פשוט להגיד תהילים, כי תהילים זה חמישה ספרים כנגד חמישה חומשי תורה, לדוד המלך שלקח את התורה ועשה ממנה תפילות וזמירות וניגונים.
והוא חותם החג הזה, הם חוזרים ביום של דוד.
והושענא רבה, זה דוד המלך. פשוט אין כוח גדול כמו תהילים, במיוחד שנשים אומרות תהילים. כי מי שלא יודע, דוד הוא שייך לעולם הנשי דווקא לספירת המלכות. נשים שיגידו תהילים, זה השיעורי בית. שיעורי בית, כמה שיותר תהילים, ואם אפשר בניגון ובשמחה, בעזרת השם.
איזה יופי, אני מראה שוב את החטופים מאחוריך, שתכף ישובו לשלום, וניתן להם פרחים בעזרת השם. ואני כל כך רוצה להודות לרב חיים, שבאמת היה מעדיף להיות הציץ. נכון חיים? מתחבא בין עצי הגן כמו קין.
שיהיה רק בשורות טובות לכולם בעזרת השם. שנה הכי נפלאה התחילה, נפלאה בעזרת השם, והיא תמשיך עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר.
ממש
בשורות טובות, כל הכבוד לרבנית.
מועדים לשמחה, כל הכבוד לך הרב.